הגאון התחילו לומדי הדף היומי ללמוד מסכת מועד קטן. מסכת מועד קטן נקראת בשם הזה של, בשם הזה, כיוון שהיא עוסקת בחלקה הגדול בענייני חול המועד, חול המועד שאנחנו גם עומדים כרגע לקראתו בימי הפסח הבאים עלינו לטובה, ובימי חול המועד יש עליהם הלכות מיוחדות שמפורטות הרבה מהם במסכת הזו, ולכן חשבתי שזה יהיה ראוי ונכון לעסוק קצת בעניין הכללי של גדרי חול המועד, גדרי חול המועד מכמה בחינות, שזה נותן בעצם איזשהו בסיס ללימוד והכרה, הבנת כל הדברים שבאים בהמשך המסכת. כי מה שברור הוא שאנחנו יודעים וכולנו יודעים שבחול המועד יש איסור מלאכה, אבל זה לא איסור מלאכה כמו בשבת ואפילו לא כמו ביום טוב, אלא איסור מלאכה מיוחד, שיש דברים שמותרים ויש דברים שהם אסורים. והמשנה עצמה שמתחילה פה במסכת מועד קטן עוסקת מיד בדברים האלה, כמו שנאמר פה, משכין בית השלחין במועד, והכוונה היא שיש דברים שמותרים לעשות אותם במועד, וכפי שרש"י אומר, למה המשכין במועד, זאת אומרת זוהי מלאכה שמותרת, כאן המשנה מתחילה דווקא בדבר שהוא מותר במועד, אז רש"י אומר ששדה שהיא עומדת בער וצריך להשקותה תמיד, משכין אותה אפילו בחולו של מועד, לפי שהוא לא הפסד גדול אם אינו משקה אותה. בדבר של הפסד, התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד, כמו שאנו מוצאים במסכת חגיגה. זאת אומרת, רש"י מסביר לנו מיד בהתחלה את המילה הראשונה של המשנה, שדברים כיוצא בה, כפי שאמרנו, מפורטים או מתבררים בהמשך המסכת, שדברים שהם נקראים דבר האבד, אנחנו אומרים שמותר לעשות אותו בחול המועד. וכמובן שכולנו יודעים שדברים כאלה אין להם את ההיתר לעשות אותם בשבת ואפילו לא ביום טוב. בשבת כל מלאכה אסורה, וזה ברור. ביום טוב אנחנו יודעים שיש היתר של מלאכת אוכל נפש. אז בוודאי שגם בחול המועד מותר בדברים שהם אוכל נפש, כי ימי חול המועד לא גרעו מיום טוב בעצמו. אבל חול המועד נוסף בכמה דברים נוספים. ראשית כל, באמת, כפי שנאמר פה, הדבר המודגש והמחודש בעיקר הוא הנושא של דבר האבד, שדבר האבד מותר. ורש"י ממשיך פה בדבריו להביא את המקור ממסכת חגיגה. זאת אומרת, דברי תורה מפורטים ונידונים בעיקר במסכת מועד קטן, אבל העיקרון עצמו של איסור המלאכה בחול המועד הוא דווקא מקומו במסכת חגיגה, שבמסגרת הדף היומי עדיין לא יגיעו, הגיעו אליה גם כן עוד לא הרבה זמן. ושם בדף י"ח עמוד א' הגמרא מציינת שימי חול המועד הם אסורים, נחשבים לימים האסורים במלאכה, לעומת ראש חודש למשל שמותר במלאכה. והגמרא מסבירה, מביאה כמה מקורות, למי שיעיין שם בדף י"ח עמוד א', יראה שיש כמה מקורות בגמרא במסכת חגיגה, שמביאים כל מיני דרשות שמהם לומדים שיש איסור מלאכה בחול המועד, והגמרא בעצמה מביאה שם, בלשון הגמרא מובא שם, שמסרן הכתוב לחכמים לומר לך איזו מלאכה אסורה בחולו של מועד ואיזו מותרת, ומלאכה שיש בה הפסד, אם אינו עושה אותה כגון להשקות בית השלחין, יתירו חכמים, כך רש"י מסביר. זאת אומרת, הגמרא עצמה מצד אחד מביאה את הפסוקים שמלמדים שיש איסור מלאכה בחול המועד, ומצד שני מביאה מיד את ההיתר שמסרה התורה כאילו לחכמים לומר לך איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת, והם אמרו שמלאכה בדבר האבד, שיש הפסד גדול, זה מותר בחול המועד. זהו הדבר הראשוני שאנחנו לומדים במסכת מועד קטן, וכפי שאמרתי, דברים שמתפרטים גם בהמשך. אבל כמובן שהעניין הזה, שהוא נראה מוסכם, יש בדברי חול המועד, אולי אני אומר כך, יש דברים שהם ברורים ומוסכמים, יש דברים שהם אינם ברורים וגם אינם מוסכמים, יש לנו כמה מחלוקות בענייני חול המועד. לפי דעתי, המחלוקות שאנחנו מוצאים בימי חול המועד, יש להם קשר לשאלה העיקרית הנוגעת לגדר איסור המלאכה בחול המועד. מפני שהשאלה העיקרית שבה דנו הראשונים, וזו מחלוקת גדולה, ידועה ומפורסמת בדברי הראשונים, וזה מופיע בתוספות במסכת חגיגה בדף י"ח, זה מופיע בפוסקים שעוסקים בעניין הזה בסימן תף קוף למד באור החיים, ובעוד הרבה מקומות כל מי שנוגע בעניין מיד הוא מעלה את השאלה הזו, ומזכיר שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים. בעניין המלאכה, האם בסופו של דבר איסור המלאכה הוא מן התורה, או שאיסור המלאכה הוא מדרבנן? כי צריך להבין, אם אנחנו אומרים שהמלאכה היא מן התורה, יש קושי גדול להבין, אם יש איסור מלאכה, איך זה שיתירו מלאכות כמו של דבר העבד? כי כאילו איך זה מוסבר? באמת זה חידוש גדול של אלה שהם מפרשים כך, שהם באמת סוברים מצד אחד שזה איסור של תורה, המלאכה של חול המועד, ובכל זאת התורה מסרה לחכמים, נתנה להם את הכוח לפרש ולומר, להגיד לנו איזו מלאכה מותרת ואיזו מלאכה אסורה, אף על פי שבאופן כללי איסור המלאכה מדאורייתא. לעומת זאת, רבים מן הראשונים, צריך לדעת אולי אפילו רוב הראשונים, קבוצת הראשונים שאומרת אחרת אולי גדולה יותר, היא סוברת שמוכרחים לומר שכל איסור המלאכה הזה הוא בוודאי רק איסור מדרבנן, שאומנם חול המועד יש לו בסיס מן התורה, אנחנו יודעים שאלו ימים חשובים, שזה חלק מן החג, כפי שאנחנו רגילים לומר, ובכל זאת כשמדובר על איסור מלאכה, הם מבינים, זה מופיע שם בתוספות כפי שציינתי, במסכת חגיגה כמקור ראשוני שמצוי וכל אחד יכול להגיע אליו, שבאמת האיסור הוא רק מדרבנן, ועל כן אפשר יותר להבין שכשמדובר על איסור מדרבנן, יש מלאכות שחכמים אמרו שזה אסור, ויש מלאכות שהן, מלאכות שהן מותרות, ולא להגיד שזה אסור מן התורה, והם כמובן נדרשים לשאלה, אם אנחנו אומרים שזה איסור מדרבנן, אז איך זה שמביאים פסוקים במסכת חגיגה, מהם לומדים שיש איסור מלאכה, הרי רואים לכאורה שזה דבר ברור שזה אסור מן התורה, אז הם מסבירים שהפסוקים מן התורה אינם מובאים כלימוד מוחלט ולימוד גמור, ומצינו כיוצא בזה בהרבה פעמים, שיש לימודים שמתפרשים בדרך לשון חכמים כאסמכתא. זאת אומרת, חכמים, כשאסרו את המלאכה בחול המועד, הם סמכו את דבריהם, את האיסור שלהם, על מין דרשה בתורה, על הסתמכות במגמת התורה, אבל לא שהתורה עצמה אוסרת את זה בתור איסור ממשי. נמצא על כן שיש לנו מחלוקת עקרונית, האם האיסור של מלאכה בחול המועד הוא איסור מן התורה, או שהוא איסור מדרבנן. ועכשיו זאת למודעי, ככה צריך לומר. המחלוקת הזו לכאורה איננה נוגעת למחלוקת, איננה מביאה למחלוקת, בדרך כלל בפרטי הדינים של איסורי המלאכה המתפרטים פה בהמשך המסכת. כי הכללים הם די ברורים, הכללים הם די ברורים. שמה? שמלאכה שהיא בדרך כלל אסורה בחול המועד, אבל אוכל נפש כבר הזכרנו כדבר פשוט שמותר, הרחיבו את הדבר שגם מלאכה שהיא לצורך המועד, אפילו כשהיא לא אוכל נפש, גם כן מותרת בחול המועד, ועוד הוסיפו עליה את העניין של מלאכה בדבר העבד, שדבר העבד גם כן מותר בחול המועד. אין מחלוקת לגבי הכללים הפשוטים האלה. אבל כמובן, אם אנחנו יודעים שיש הבדל, אם זה שאלה אם דאורייתא או מדרבנן, יש פעמים שיש נפקמינות במקרים של שאלות העומדות לדיון או במקרים של ספקות, כאשר אנחנו צריכים להכריע בדבר. אם אנחנו דנים בדין דרבנן, יש אולי מגמה יותר להקל. אם המגמה היא להגיד שזה דאורייתא, אז יש מגמה יותר להחמיר. ואנחנו מוצאים באמת בדברי חכמים או בהנהגות שמקובלות עלינו, מוכרות לנו מכל מיני מקורות, שיש שמחמירים ויש שמקילים. אנחנו יכולים למצוא את העניין הזה אפילו בהבדלים שנזכרים בירושלמי, זה מובא כדבר מעניין, שיש יש ספר שמיוחס נדמה לי לתקופת הגאונים, בנוגע לחילוקים בין בני ארץ ישראל לבני בבל, ושם אנחנו מוצאים שאצל בני בבל כתוב שהם עשו מלאכה בחול המועד, לעומת בני ארץ ישראל שלא עשו מלאכה בחול המועד. זאת אומרת, יש כאן איזה מין, מה פירוש בני בבל עשו מלאכה? לא מסתבר שבני בבל עשו מלאכה, הרי אלו משניות וגמרות מפורשות שאוסרות כל מלאכה, או יש מלאכות בחול המועד, אלא הכוונה היא שיש איזה שהן מלאכות ביני לביני, שהן אינן מלאכות גמורות, או שיש בהם מקום לספק שמא הם בכל אופן צורך המועד, או שהם לא לגמרי דבר העבד, הנטייה בבבל כפי הנראה הייתה להקל בעניין הזה. לעומת הנטייה בארץ ישראל, שהנטייה היא דווקא להחמיר, ככה מובא במקורות כאלה שהם מזמן ימי הגאונים. יש כאלה שהביאו שם בהקשר לזה מירושלמי, שאפילו אמרו שיש נקודה נוספת, שאולי מה יותר טוב, שבני אדם יעשו מלאכה או שבני אדם יתבטלו ויעסקו בכל מיני דברים שאין בהם ערך. שיש כאלה שאמרו שאם הברירה היא שלא יעשו מלאכה אבל יעסקו ביהיו ריקים ופוחזים כלשון הירושלמי, הרי יכול להיות שיותר טוב כבר שיעשו מלאכה. אז שוב, במלאכות שיש מקום לספק בהם. אז הדברים הם באמת תלויים מבחינת ההתייחסות. לפי דעתי, האם השאלה היא שאלה של דין תורה, או שאלה היא בדיני דרבנן. לגבי המלאכות עצמן, כפי שאמרנו, דבר העבד זה הדבר אולי שמופיע פה במשנה הראשונה במסכת, זה הטעם להיתר שמשכין את בית השלחין במועד. והנקודה המעניינת יש כאן, כי יש עוד הבחנות נוספות שגם בהם אתה צריך לדעת מה מותר ומה אסור. גם במלאכות המותרות יכול להיות שמותר רק מלאכה שהיא מלאכת אדיוט, אבל לא מלאכת מעשה אומן, ומעשה אומן זו מלאכה כאילו יותר משמעותית, יותר חשובה. אז כאן יש לנו דווקא דברים שמובאים בפוסקים אצל המגן אברהם באור החיים. המגן אברהם למשל אומר שבדבר העבד, שזה יותר אפשר לומר משמעותי, מופיע פה במשנה ככותרת כל כך ראשונה ומשמעותית, היא מותרת אפילו במלאכת תומן. זאת אומרת, הדגש הוא שלא תפסיד, של הדבר העבוד, דבר העבד לא תפסיד אותו, וכגון זה, אומר המגן אברהם, מותר אפילו במעשה אומן. אבל דברים אחרים שהם לא אוכל נפש מצד אחד, והם לא דבר העבד, יכול להיות שבאמת מותר רק במעשה אדיוט ולא במעשה אומן. זו לפחות דעתו של המגן אברהם. אני יכול להביא לכך דוגמאות שהן באמת צריכות עיון ובירור, שבאמת דנו בהם. למשל, ניקח לדוגמה, אם מותר מכונית שמתקלקלת בכל המועד, אם מותר לתקן אותה במוסך, אם יש קלקול. כי לכאורה המוסך עוסק במעשה אומן. הצורך במכונית הוא לא בהכרח בדבר העבד שהם מפסידים, אלא מה מונע את הטיול שכל כך אוהבים לעשות אותו בכל המועד? זו באמת שאלה, אני לא אבוא כאן עם דברים שיש בהם כדי להחמיר, כי בכל זאת, אולי צריך לומר שהיום הנסיעה והטיולים בכל המועד הם כמעט כמו אוכל נפש, ולכן אולי זה מותר. אבל אני אומר את זה בחיוך, כיוון שבאמת הדברים צריכים בירור והגדרה. כי לגבי דבר העבד, שם זה ברור יותר. עכשיו, יש לנו באמת השלכות נוספות מתוך העניין וההבנה של הגדרת חול המועד, ולפי דעתי יש לזה השפעות על דברים שלגביהם אין הסכמה. אם אמרנו שלגבי העקרונות של מה מותר או מה אסור מבחינת מלאכה, אמרנו שזה מוסכם, אלא שאלה היא מדאורייתא או מדרבנן. לעומת זאת, אנחנו יכולים למצוא שאלות אחרות למשל. תן למשל שאלה מאוד מעניינת ואולי לא כל כך מוכרת היום, אבל היא מחלוקת מפורשת בפוסקים אפילו בשולחן ערוך. ישנה שאלה בדברי הפוסקים, האם מותר להניח תפילין או האם מניחים תפילין בכל המועד. אם מי שיפתח את הספר, כמו שאומרים, בשולחן ערוך אור החיים בהלכות תפילין, ימצא שזה מחלוקת בין המחבר לרמ"א. המחבר אומר שלא מניחים תפילין בחול המועד, ולא הרמ"א אומר שמניחים תפילין בחול המועד. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת הפוסקים. כמדומה שהיום גברה דעתם, בייחוד פה בארץ ישראל, אפשר לומר, באמת זו דוגמה נוספת שפעם התייחסנו אליה במסגרת השיעורים האלה, שפעמים שיש דברים שנתקבלו בסופו של דבר על כולם, וזו באמת דוגמה יפה, שנדמה לי שפה בארץ ישראל היום כמעט ואין, אני אומר אין בכלל מפני שיש, אבל כמעט ואין מי שמניח תפילין בכל המועד, למרות שזו מחלוקת מפורשת בין הפוסקים, וזו מחלוקת שכמובן קדמה למחלוקת, אז הוא בדברי הקדמונים. אנחנו יכולים למצוא את הדיון הזה בדברי הראש בתשובה, בדברי התוספות במסכת עירובין. אנחנו מוצאים את הדיון, וזאת אומרת, אם חול המועד, יש לנו כאן כמין שאלה, האם חול המועד הוא ממש חג כמו יום טוב שלא מניחים בו תפילין, או שחול המועד הוא לא בדיוק באותו דרגת יום טוב, וממילא הרי הוא לא יום טוב, הוא באמת רק חול המועד, אז אולי צריך באמת להפך, צריך אולי להניח תפילין. לכאורה אפשר היה לומר שהשאלה הזו תלויה בעניין שדיברנו עליו. אם איסור המלאכה, ההגדרה של יום טוב, ההגדרה הפשוטה של יום טוב, שזה מקרא קודש, זה ברור. אבל למה נפקמינה שזה מקרא קודש? שזה אסור במלאכה. אם זה אסור במלאכה, זה יום שבתון, אז ממילא זה נקרא אות כמו תפילין. כמו ששבת לא מניחים תפילין כי נקרא אות, ככה גם יום טוב נקרא אות. אז יום טוב הוא כמו שבת, אסור במלאכה, וממילא זה ברור שלא מניחים תפילין ביום טוב. בכל המועד השאלה היא מדוע לא להניח תפילין. אם אנחנו נאמר שאיסור המלאכה הוא איסור מדאורייתא, אז אפשר לומר שאף על פי שהאיסור הזה קל יותר, אבל הוא עדיין בגדר איסור מלאכה מדאורייתא שמשפיע על כך שלא יניחו תפילין ביום טוב. לעומת זאת, אם אנחנו נאמר שאין איסור מלאכה בכל המועד, כפי שראינו בדברי ראשונים והרבה מן הראשונים, שהם סוברים שהאיסור הוא רק מדרבנן, איסור שהוא רק מדרבנן, אין לנו את האפשרות לומר שהוא ישפיע על הגדרת היום במובן הזה שלא נניח תפילין. הנחת תפילין זוהי מצווה מן התורה, איך אנחנו יכולים לבטל את המצווה בשעה שזה יום לכאורה רגיל שצריך להניח בו תפילין כמו כל יום, ומדוע שלא נניח תפילין? זו באמת שאלה טובה, כיוון שהשאלה הזו צריכה הסבר וביאור, מפני ש באמת הרי אנחנו הרי רואים שכולם מצד אחד או רובם רובנו לא מניחים תפילין. מצד שני אפשר בהחלט לומר שרוב הפוסקים סוברים שאיסור המלאכה בכל המועד הוא רק איסור מדרבנן. אז יש כאן כבר באיזשהו מקום צורך להבין מהי הסיבה הנוספת. כאן יש בדברי הפוסקים איזושהי פירוש נוסף. הפירוש הנוסף שיכול להסביר לנו מדוע בכל המועד למשל לא יניחו תפילין, זה לא בגלל איסור המלאכה, שאולי אין איסור כזה מן התורה בכל המועד, כפי שאמרנו, אלא בגלל המצוות המיוחדות שיש בכל המועד, שהן מהוות איזשהו אות. הבחינה של תפילין, שזה אות, שאות היו לתותפות בין עיניכם, לאות על ידכם, לתותפות בין עיניכם, אותה אות מתקיימת בכל המועד, לא על ידי התפילין, אלא על ידי המצוות המיוחדות של חול המועד. אז זה כמובן דבר שדורש איזשהו לימוד נוסף, כיוון שניקח לדוגמה, חול המועד סוכות, שם יש לנו מצווה כל ימי המועד, כוונה כמובן למצוות הסוכה שנוהגת שבעה ימים, וזה פשוט. ולכן אפשר להגיד שזהו האות שפותרת מן התפילין. ואני לא אומר מצוות ארבעת המינים, כי מצוות ארבעת המינים מן התורה בכל מקום נוהגת רק יום אחד ולא שבעה ימים. לעומת זאת, בכל המועד פסח יש לנו בעיה, כי איזו מצווה יש לנו? יש לנו מצווה? יש לנו איסור לאכול חמץ, אבל מצוות אכילת מצה היא ישנה רק בלילה ראשון כמצווה חיובית, בעוד שבשאר הימים אין מצווה חיובית לאכול מצה. ואם אין מצווה לאכול מצה, זה שאסור בחמץ, זה רק איסור של חמץ, זה עדיין לא נחשב אות. אנחנו מחפשים את האות במובן החיובי כמצווה. מדברי הפוסקים שאמרו את זה וניסו להסביר בדרך הזו, משמע שהם באמת הסבירו, זה חידוש יפה שיוצא דווקא לגבי חול המועד פסח, הבא עלינו לטובה, שהם אומרים שחול המועד פסח יש בו מצוות מצה, זאת אומרת שהם סוברים שיש מצווה לאכול מצה כל שבעה, ושזה לא רק בגדר רשות, בניגוד להבנה הפשוטה בהלכה שאומרת שאין מצווה לאכול מצה אלא רק להיזהר מחמץ, הרי הם סוברים שיש כן מצווה. הדברים האלה מיוחסים בדרך כלל לגרא, לדעת הגרא, אבל זה עוד קדמו לגרא בדברי ראשונים שאמרו כך שיש מצווה לכל מצה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין מדוע אנחנו לא מניחים תפילין בכל המועד, יהיה לנו את הדרך הטובה להסביר על ידי זה שנגיד שיש מצווה לכל מצה. זה גם איזשהו דבר משמעותי שנלמד איזה חידוש לגבי חול המועד ושל ימי הפסח הבאים עלינו לטובה. ובכן, גם חול המועד מצד גדרי חול המועד באים עלינו לטובה, גם חג הפסח עצמו בא עלינו לטובה, איסור המלאכה של חול המועד, זהו הנושא העיקרי של מסכת מועד קטן, שכאן אנחנו רואים שמרובים הפרטים וצריך, כמו שאומרים, לדעת לדקדק בהם, ויש חשיבות גדולה לדקדק בהם, כי על זה נאמר במסכת אבות דברים אפילו שמתפרשים, כל המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם הבא, ודווקא נאמר לגבי ענייני המלאכה שלא לזלזל בדבר, אבל כמובן שצריך לדעת את הדברים בפרטיהם, מה מותר ומה אסור, וזה בעצם מה שיש ללמוד מתוך ההלכות האלה של מסכת מועד קטן. ועוד נמשיך, בעזרת השם. טוב.